שלום וברוכים הבאים לשיעור מולדת. עורך ומגיש מוטי ארליך. פרק חמישי, השלישי לשלישי 2014. בול בפוני, על הקרב בין דוד וגוליית. לפני שנתיים החלטתי בהחלטה אימפולסיבית להשתתף בחצי מרתון תל אביב. אני לא בחור ספורטיבי במיוחד, אך זה לא הפריע לי להתאמן במשך חודש על הליכות מהירות וריצות איטיות. ולמרות שלא הייתי מוכן בעליל, החלטתי שאני מבצע את המשימה והיא מה. ואכן, עשיתי את זה
בהליכה.
כשסיימתי את ההליכה לאחר 4 שעות, כבר קיפלו את שער הניצחון ואת המצלמות, ונאלצתי להתחנן לאחד הרצים שייתן לי את המדליה שלו, בכדי לא לחזור בידיים ריקות. אלפי שנים לפניי, עשה את המרתון הראשון בהיסטוריה, לוחם צעיר משבט בנימין. כשהוא רץ מאבן העזר, סמוך לראש העין, עד שילו, הוא מודיע לאלי הכהן על תבוסת ישראל ונפילת ארון הברית. למרבה ההפתעה, המרחק בין שני המקומות הוא 42 קילומטר, כאורכו של מסלול מרתון מודרני. ואכן, בתחילת שנות ה-70 התקיימו מספר מרוצי מרתון ששחזרו את המסלול התנכי. אחד האזורים הפחות מתוירים בארץ הוא עמק האלה, עמק טוסקני פורח בין בית שמש לגוש עציון. מיושב בדלילות ושומר על תום והוד קדומים היסטורי מאז ימי הפלישתים. האתר המפורסם בעמק הוא תל הזקה. העלייה אל התל מתחילה בשביל רחב, שבהמשך הופך לשביל מדרגות אבן צר. העלייה תלולה מעט אך מוצלת, ובדרככם תוכלו לקרוא על האבנים המוצבות לאורך השביל את סיפור המערכה שבין דוד לגוליית. כשתגיעו למעלה התל תוכלו לראות ממערב את תל צפית, אתר שנחפר על ידי אוניברסיטת בר אילן וזוהה בוודאות עם העיר הפלישתית הקדומה גת. עירם של אחיש מלך גת ושל גוליית. אם תתרכזו, תוכלו להרגיש את האדמה רועדת קלות כשפסיעותיו של הענק הפלישתי מרעידות את העמק בדרכו אלינו. למעלה, לתל הזקה. מכאן, כשהוא משקיף על כל עמק האלה ומחנה ישראל, הוא יחרף ויגדף את מערכות ישראל ויזמין את עצמו לדוק רב חסר סיכוי. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שמו, מגת. גובהו 600 וזרת. וחוב הנחושת על ראשו, ושריון קסקסים ולבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת. ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, ועץ חניתו כמנור הורגים, ולהבת חניתו 600 שקלים ברזל, ונושא הצינה הולך לפניו. ויעמוד, ויקרא אל מערכות ישראל, ויאמר להם,
למה תצאו לערוך מלחמה? אלו, אנוכי הפלישתי, ואתם עבדים לשאול. בואו לכם איש, וירד אליי. אם יוכל להילחם איתי ויקני, ואינו לכם לעבדים. ואם אני אוכל לו, והתיטיב, והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו.
ויאמר הפלישתי,
אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה. תנו לי איש, ונלחמה יחד.
פרשנים רבים ספורים כי גוליית מכוון לאדם מסוים, לשאול, אותו שאול שכרגע עם ישראל עבדיו, לאחר שהוא יוקע על ידי גוליית, יזכה מנצח גם בעבדים. גוליית ממתין לשאול לקרב הוגן. גוליית הענק מול שאול משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. הוא רוצה לתקן עוול היסטורי, חרפה שצורבת את נפשו מזה שנים ארוכות. חז"ל מספרים כי הרץ משבט בנימין היה שאול המלך הצעיר, שעם נפילת ארון הברית הסתער באומץ למחנה האויב, הצליח להציל את לוחות הברית מתוך הארון השבוי לפני שנמלט איתם לשילו. הפלישתי שממנו הבריח שאול את הלוחות היה גוליית. עשרות שנים לאחר מכן, הפלישתים יודעים על מצבו הגמומי של שאול. וגוליית? גוליית דורש מפגש מחזור. אך שאול פוחד. איש גם לא מעז למלא את מקומו. אף לוחם לא נענה לאתגר. וכל איש ישראל בירותם את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד. דוד, נער ואדמוני יפה מראה, מחליט לצאת לקרב. הוא מוותר על השריון והחרב, ויוצא כשהוא חמוש במקל וחלוקי נחל. האם יצא דוד למשימת התאבדות? כיצד יוצא נער לא חמוש, ללא הגנה, לקרב חסר סיכוי מול ענק מפלצתי מוגן מכף רגל ועד ראש? בקריאה המדוקדקת ברור כי הסיכויים של גוליית האמתני מול דוד היו אפסיים. ניצחונו של דוד היה מובטח ללא צל של ספק. מקווה שלא ידרוך עליי, הסרטי גמר. מקווה שלא ידרוך עליי. בחג החנוכה האחרון נסעתי ליישוב יקיר שבשומרון, להרצאה של גרשון בר כוכבה על החג. גרשון, מרצה בחסד עליון, סיפר לקהל על העוצמה של אבן הקלע. בשונה מהרוגטקה המודרנית, את אבן הקלע הניחו בתוך כיס אור שהיה קשור לשני חוטים כלואים. הלוחם היה אוחז בשני קצות החוטים ומסובב את האבן סביב ראשו. וכשהגיע למהירות סי, היה משחרר חוט אחד. הכוח הצנטריפוגלי היה מתיח את האבן בעוצמה משתקת. הוא סיפר על ילדים בעולם העתיק שבמקום לקבל את ארוחותיהם לשולחן, נלקחו ליער, הארוחות נתלו בראשי עצים גבוהים, והיה עליהם להשיג את מזונם בעזרת כליית אבנים. מי שלא הצליח, נשאר רעב. גרשון גם טרח להדגיש לקהל כמה האבן מסוכנת, וכיצד היא עלולה לפגוע בצורה אנושה בקורבן. בשטף ההרצאה הוא לא הבחין בתגובת הקהל, ההסברים היו מיותרים. בין קהל המאזינים היו גם משפחת ביטון שביתם אדל כמעט קיפחה את חייה מאבן חודשים ספורים קודם. הרבה לפני כוורת הלחינה דרורה חבקין ללהקת פיקוד צפון את השיר המקסים וחרב אין ביד דוד. למיטב ידיעתי, השיר מעולם לא יצא לאור על תקליט, אך בזכות אתר זניח מחול בשם יוטיוב הצלחתי למצוא הקלטה נדירה שלו. תהנו.
ובאבן וחרב אין בידי דוד. אשר דוד ויחזק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן וחרב אין בעיר דוד וחרב אין בעיר דוד ודוד הולך בשם לראות את צור אביו גם את הארי ואת הדוביקה דוד וגוליית גובהו שש עמות וסרת ודוד נער אדמוני עם יפה מראה ויחזק דוד מלהפלישתי בקלע ובאבן וחרב אין בעיר דוד וחרב אין בעיר דוד ויחזק דוד מלהפלישתי בקלע ובאבן וחרב אין בעיר דוד וחרב אין בעיר דוד ויקלל הפלישתי את דוד בן אלוהיו נחושת על ראשו ונחושת על רגליו ודוד עם מקל וקלעו בידו אבנים מן הנחל לקח בידו ויחזק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן וחרב אין בעיר דוד וחרב אין בעיר דוד ויחזק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן וחרב אין בעיר דוד וחרב אין בעיר דוד אתה בא אליי בחרב ובחנית ואני בא בשם אלוהים חיים אתה בא אליי בחרב ובחנית ואני בא בשם אלוהים בחרב אין בחי הנביא בחרב אין בי הנביא בחרב אין בי הנביא בחרב אין בי הנביא וישלח דוד את ידו שם אבן ויקלע ויחד הפלישתי אל מצחו ויחסק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן וחרב אין בעיר דוד וחרב אין בעיר דוד ויחסק דוד מן הפלישתי בקלע
אך לא רק על האבן שמח דוד. מופעי שוליים החלו באנגליה במאה ה-17, והיו פופולריים במיוחד בבריטניה בתקופה הוויקטוריאנית. הרפואה לא הייתה מפותחת, ובתקופות אלו חריגי האנוש נתפסו כתעלומות מוזרות, מדהימות ומאיימות. במופעי הקרקס בארצות הברית ובהם מופעי המוזרויות היו אלמנט מקובל, כמו גם בקרנבלים ובירידים, והמשיכו לרוץ בבריטניה לאורך המאה ה-20. קרנם של מופעי השוליים ירד עם חדירת הטלוויזיה שהציגה את מוזרויות הטבע והעולם באופן זמין וזול. כיום, מופעי מוזרויות שמציגים אנשים בעלי עיוותים גופניים אסורים לפי החוק במרבית המדינות המתוקנות. על אף מחאתם של חלק מהחריגים גופנית שעבורם היו מופעים אלו, הזדמנות לפרנסה. סיבה נוספת לירידה בפופולריות של מופעים מסוג זה היא שינויים בערכי התרבות. למשל, בעוד שבעבר נחשבו הפריקים לתעלומות מסקרנות, כיום הידע הרפואי מלמד שהפרעות גנטיות ומחלות הן הגורמים לעיוות הגופני, ועל כן כיום מעוררים החולים רגשות של רחמים ולא של פחד או מסתורין. מרי אן בוואן נולדה בלונדון, בת אחת מתוך 8 ילדים, ועבדה רוב חייה הצעירים כאחות. בשנת 1903 היא נישאה לתומאס בוואן ונולדו להם 4 ילדים. תסמינים של מחלת האקרומגליה החלו להופיע אצל מרי זמן קצר לאחר חתונתה, כשהייתה בת 32. היא החלה לסבול מצמיחה לא פרופורציונלית של הגפיים ומעיוות פניה שיקנו לה מראה גברי. יחד עמם באו גם כאבי ראש וראייה מעורפלת. בשנת 1914 בעלה נפטר ולא היה לה כל מקור הכנסה על מנת לכלכל את משפחתה. בשנת 1920 היא נזכרה לעבודה במופע שוליים בקוני איילנד, ושם העבירה את יתר חייה תחת הכינוי המסקרן והמסתורי, האישה המכוערת ביותר בעולם. המונים שילמו פרוטות כדי לחזות בזיו פניה או בגופה המעוות. אקרומגליה, או בעברית ענקת, היא מחלה נדירה שבה עצמות כפות הידיים, הגפיים והגולגולת ממשיכות לגדול באופן לא פרופורציונלי. במחלה זו בלוטת המוח מפרישה כמויות גדולות מאוד של הורמון גדילה, סומטוטרופין, לרוב עקב גידול. כיום ניתן לטפל בגידול בהקרנה או להסירו בניתוח. אך לא רק מוטציות יוצרת המחלה, גם אגדות. אנדרה רנה רוסימוף, שכונה אנדרה הענק, נולד בצרפת להורים מאגרים, מבולגריה ופולין. הוא ברח מהבית ביותו נער כדי להיות מתאבק מקצועי. את תחילת הקריירה הוא החל בארגונים קטנים במיוחד באזור מונטריאול. ב-72 הוא חתם בארגון ה-WWF וקיים את הופעת הבכורה שלו בקרב מבוים במדיסון סקוור גארדן. באותו הזמן עשה קרוסימוף גם במשחק והופיע בסדרת הטלוויזיה סטיב אוסטין, האיש השווה מיליונים, כמו גם בסרט הנסיכה הקסומה. אנדרה הענק סבל מהפרעה הורמונלית שגרמה לגופו לגדול באופן חריג. משקלו הגיע קרוב מאוד ל-300 קילוגרם, והוא כונה הפלא השמיני של העולם. אך האקרומגליה, אותה המחלה שהביאה לו תהילת עולם, חיסלה אותו ביותו בן 46. אילו גוליית הפלישתי היה מגיע מבעוד מועד למרפאתו של פרופסור ולדימיר ברגינר, ייתכן שכל ההיסטוריה של אגן הים התיכון הייתה נראית אחרת. ברגינר, נוירולוג מבאר שבע, היה מאבחן מיד את מחלתו של הענק הפלישתי וחוסך ממנו את הביזיון בקרב המפורסם בעמק האלה. בשביל גוליית, הקרב עם דוד היה אבוד מראש, קובע ברגינר בנחרצות. דוד היה צעיר ונמרץ שנלחם מול ענק מפחיד, אבל חולה. ברגינר מתייחס לסיפור התנכי כאל גיליון מחלה. לגוליית היה גידול ביותר את המוח. הגידול גרם להיווצרות של הורמון הגדילה בגופו בכמויות גדולות מהרגיל, מה שגרם לגוף לצמוח לגבעים בלתי רגילים. גוליית היה ענק, 6 אמות וזרת, שזה כ3 מטרים. הגובה הרב הפך את גוליית לכבד תנועה. גם זה, מסביר ברגינר, אחד מתסמיני המחלה. האקרומגליה התפרצה אצלו כנראה לפני תום תקופת ההתבגרות. הגובה החריג הוא רק אחד מסימני המחלה של גוליית, ולא החמור שבהם. בשלב מסוים הגידול במוח לוחץ על עצבי הראייה וגורם להפרעות בשדה הראייה, אומר ברגינר. חולה עם הפרעות כאלה לא יכול לראות לצדדים. זאת כנראה גם הסיבה שגוליית לא יכל להתגונן מפני כלא דוד. עיון מדוקדק בספר שמואל א' שכנע את ברגינר שההבחנה שלו מדויקת. כל רופא שיקרא את הסיפור יבין את מה שאני הבנתי. כותב הפרק היה יעיל מאוד, בעל ידע רב, כמעט מדען. את המחלה של גוליאת הוא תיאר בדייקנות, אבל בחסכנות. ברגינר למשל מצא בפרק תיאור קצר להליכתו הכבדה של גוליאת. כתוב כמה פעמים שהוא הלך וקרב, בעוד שעל דוד נאמר שהוא רץ למערכה. לדוד היה מקל אחד ביד. גוליאת שלא ראה טוב, חשב שהוא אוחז בידו כמה מקלות. דוד התרוצץ סביב גוליאת, ברגע מסוים הוא נעלם משדה הראייה שלו, ולכן, אומר ברגינר, גוליאת לא יכל להגן על עצמו מהאבן שנזרקה לעברו בכוח רב כל כך. ואם כל זה לא מספיק, הרי שפעילות יתר של בלוטת יותרת המוח הפכה את גולגלתו לרכה מאוד, עד כי האבן טבעה במצחו ללא כל קושי. 20 שנה מסתובב ברגינר עם התיאוריה הזו. הוא עורך הרצאות על הקרב בין דוד וגוליאת, אבל בעיקר משוחח על כך עם הקולגות שלו, רופאים נוירולוגים. גם פרופסור אבינועם רכס מבית החולים הדסה בירושלים מכיר את המחלה. אם זה קורה לפני שהצמיחה של העצמות מסתיימת, האדם גדל לגובה. אם המחלה מתפרצת אחרי גיל ההתבגרות, החולה גודל לרוחב. סביר שהאדם כזה, עם גידול בבלוטת יותרת המוח, לא יכל לראות את דוד. הכל הרי השערות, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, אבל זו אפשרות שקיימת מבחינה רפואית. אני לא הייתי פוסל על הסף את האפשרות הזו. מכל גיבורי התנך התאהב ברגינר בדוד המלך. גם ההסבר הנוירולוגי לניצחון על גוליאת לא פוגם בהרצתו למלך האדמוני. הוא הקים עמותה, ניצחון דוד שמה, שפועלת למען הקמת אנדרטה בעמק האלה שתנציח את הקרב בין דוד וגוליאת. ברגינר כבר פנה לאומן דני קרוון בבקשה שיפסל פסל של הקרב. הוא גם מנסה לגייס תורמים מבין עשירי הארץ והעולם ששמם דוד. בעקבות המחקר שלי על גוליאת נסעתי לעמק האלה, מצאתי שם אפילו את אותם חלוקי אבן שדוד זרק על גוליאת. כשהגעתי לשם התפלאתי למצוא מקום ריק, בלי שום שלט וסימן לקרב שהפך לאחד הסמלים הגדולים של הציוויליזציה. על האירוע הזה כתבו טובי הסופרים, ציירו מיטב האומנים ופיסלו פסלים ורק אצלנו שום כלום. כאילו לא קרה שם כלום. כשתיירים מגיעים לארץ לוקחים אותם למצדה, שם התאבדנו. בעמק האלה, שם ניצחנו? אף תייר לא מגיע. מה חינוכי יותר? חינוך להתאבדות או חינוך לניצחון? ההתנגדות לתיאוריה של ברגינר רחבה. פרופסור שמואל ורגון מהחוג לתנך באוניברסיטת בר אילן אומר שזו תיאוריה טיפשית מעין כמוה. העיקר בפרשנות של טקסט היא לא מה קרה, אלא מה המספר רצה לומר. אותי מעניין המסר של הסיפור. אין שום רמז במקרא שגוליאת היה חולה. להפך, הוא מופיע כגיבור חזק ומושלם. אז מה ההיגיון בחיפוש אחר מחלות? הרי מדובר בסיפור שנכנס לקודקס של התרבות העולמית. למה לקלקל אותו? צריך לדעת לקרוא את התנך. אני מציע שרופא יתעסק ברפואה. וישיר את קריאת התנ"ך לאנשי מקצוע מתאימים. ולך אני מציע באופן אישי, שאם אי פעם תתקל בגוליאת, אל תסמוך על ההבחנה של הרופא. תתרחק מהאדם הזה. גם פרופסור פינקלשטיין מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, זועם על המחקר של ברגינר. עד שלא מצאתי את גוליאת ואת עצמותיו, אני לא יכול לחוות דעה. אני יכול לטעון באותה מידה שגוליאת שתה יין לפני הקרב, ומפני שהוא היה שיקור דוד ניצח אותו. אבל זה מגוחך לחלוטין. זה דרדור של המחקר לעברי פי פחת. שהנוירולוג יטפל בחולים, ושחוקרי המקרא יחקרו את המקרא. אם אני אטפל בחולים זה יראה גרוע כשרופא חוקר את התנך. תקבלו או תדחו את התזה הרפואית, לא עליה הסתמך דוד. דוד יצא לקרב מאמין ונחוש. הוא לא התכוון להיהרג. הוא מסרב ללבוש את שריון המלך ויוצא לזירה ללא מגן, מול גוליאת המוגן מכף רגל ועד קודקוד. הבה נשקיף מבט על שדה הקרב ההיסטורי ועל סדרי הכוחות שלו. גוליאת מוגן ומשוריין וחמוש לקרב פנים מול פנים. החרב והחנית מאפשרים לו גם להילחם ברדיוס רחב יותר. אין לו כל מענה ליריב מרוחק. הוא מסרב ללבוש את שריון שאול. השריון לא יעזור לו כלל בתוכניתו. הוא אינו מתכוון להתקרב לטווח הפגיעה של גוליאת. גם חרב אין בידו. הנשק שבו הוא משתמש הוא נשק לטווח רחוק. אבני קלע אכזריות וקטלניות, שבהם הוא מיומן מימיו הארוכים כרועה צאן. הקלילות הנערית של דוד לא משאירים לגוליאת המשוריין והכבד שום סיכוי להגיע אליו למרחק פגיעה. ובהיעדר נשק ארוך טווח, כל שנותר לגוליאת הוא לנסות להגן על עצמו מחלוקי הנחל של דוד. לגוליאת אין שום סיכוי. אם דוד יצליח לפגוע במטרה מרחוק, כפי שאכן נראה, גורלו נחרץ. מדוע אף אחד לא חשב על האסטרטגיה הזו? החסרים קלעים בשבט בנימין? הפחד. הפחד שיתק אותם. ההיסטריה מהענק המפלצתי המשוריין חיפתה על כל בדל של חשיבה אסטרטגית. רק דוד עם האמונה ועוז הרוח הצליח לנתח בקור רוח את החזית ולתת מענה יעיל וקטלני. ואכן, כבר כשמבחין גוליאת ביריב הבא לקראתו, הוא מתבלבל לחלוטין ומאבד את קור הרוח. הוא מביט בבוז ובתדמה בצעיר הבא לקראתו עם מקל, ומאבד את צלולות דעתו. האם טומנים לו מלכודת? אולי מדובר במחשף? רמז לאיבוד העשתונות ניתן לראות בקריאה של גוליאת לדוד.
לך אליי ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה.
בהמת השדה? האם ראיתם אי פעם כבשה או פרה האוכלת גוויית אדם? ואכן דוד השומר על קור רוח עונה לו, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ. ויחזק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן, ויח את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד.
Shaul
מי באמת הרג את גוליאת? רפרוף בספר שמואל מביא אותנו אל פסוק מפתיע. ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים, ויח אל חנן בן יערי, הורגים בית הלחמי, את גוליאת הגיטי, ועץ חניתו כמנור הורגים. מי הרג איפה את גוליאת? דוד בן ישי או אלחנן בן יערי? האם מדובר כאן באותו אירוע, או שמדובר בשני אירועים נפרדים שבהם גיבורים שונים הרגו אנשי צבא פלישתים בשם גוליאת? הסתירה בין שני המקורות הביכה רבים. יוכי ברנדס בספרה הפופולרי בחרה לפתור אותה בצורה הפשטנית ביותר. האחד נכון והשני מיתוס. אך אנו כאן לא מחפשים חיים קלים. ראשית, קל להבחין כי בשני המקורות מדובר על לוחם מבית לחם. גם האויב זה גוליאת הפלישתי מגת. למרבה ההפתעה, גם כלי הנשק זה לחלוטין. עץ חניתו כמנור אורגים. האם ייתכן שמדובר באותו אדם? מסתבר שכן, אלחנן היה שם נפוץ במחוזות בית לחם. הוא מוזכר גם ברשימת גיבורי דוד. דוד נולד תחת השם אלחנן. שמו השתנה רטרואקטיבית לשם היחידאי והמכובד דוד, כשהומלך למלך ישראל. אגב, דוד הוא שם פלינדרומי. שמו נקרא ישר והפוך באותה צורה. דלת ואב דלת. גם אביו ישי הוא פלינדרום, כמו גם בנו נתן. פלינדרום תלת דורי. מדובר בדוד, הלו אלחנן? רגע, לא שכחנו משהו? אלחנן בית הלחמי הוא בן יערי, הוא לא בן ישי. האם גם כאן מדובר באותו האדם? מה הקשר בין יערי לישי? התשובה נמצאת אצל חנן פרנק. זמן לא רב לאחר שעלה חנן פרנק ארצה מהולנד, והוא צעיר בן 20, מצא את עצמו חייל בשירות סדיר. לאחר שנפגע ממוקש בערבה במהלך מרדף, הוא מצא את עצמו במחלקה אורתופדית של בית חולים אי שם בדרום הארץ, והבין כערף עין. חייו מכאן ועד עולם כבר לא יהיו אותם חיים. שני רגליו נקטעו. בספרו האוטוביוגרפי, פתק, הוא מספר על הפציעה והשיקום, וגם למה זכה לכינוי פתק. בשולי מיטתו כתבה האחות על גיליון לבן את שמו פרנק, בכתב יד עגול וגדול. רצה הגורל והרייש והנון היו מחוברים, עובדה שהפכה את שני האותיות לתו, ושינתה את שמו מפרנק לפתק. ייתכן בהחלט שגם יערי זכה לכינוי אישי, או להפך. אישי זכה לכינוי יערי בגלל הדמיון הפונטי. גם במילה יערי, העין והריש המחוברים יוצרים ביחד שין. זהו, עד כאן. תודה לכולכם, ובעיקר לשיר גינות על העריכה המקצועית. להערות, הערות ודרישת דמי חסות, אתם מוזמנים לכתוב ל-erlich@gmail.com.
יום אביב בכפר קטן, ציפורים שרות בגן, נמלה עוברת, אך המנגינה נשארת. בחצר נולד תינוק, ומיד התחיל לצעוק, לא קוראים לי פריים, שמי גוליאת ולא אחרת. כל התנ"ך פחד ממנו כמו מפיל, גיבורים ברחו הביתה, לוחמים זיפו את הגיל, הם קראו לו השם באשקלון. בגנון ציון אמר שלום, ילדים עברו לדום, בן חמש הוא כבר הספיק להביא הביתה סלע, התאמן כל יום שעות ולהפריע לחיות, יש אומרים היה לו קול נמוך מים המלח. התנ"ך פחד ממנו כמו מפיל, גיבורים ברחו הביתה, לוחמים למדו חליל, הם קראו לו בשקט מרחוק. דוד מלך ישראל קם בבוקר לטייל, מרחוק רואה המון סואן צועק הצילו, בלי לחשוב יותר מיום התייצב על המקום, חוץ משני גמלים וגדי עוד לא ידעו אז מי הוא. שב אצלי על כף היד,
ככה מדברים,
שאל גוליית באשקלוני. דוד מלך התעצבן,
ארוכת כתנגן,
אבל לעברו ירק עלה לו בול בפוני, קלה לו בול בפוני. כל התנ"ך אמר תודה והתרגש, אם תרצה להיות מלכנו תתקשר מחר בשש.
שלא ידרוך עליי, עשה אותי גמר,
מקווה שלא ידרוך עליי.